רוח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש, אריאל ויטמן.
שלום לכם, מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לרוח מערבית, אני אריאל ויטמן ותודה שאתם איתנו. שנת 2023 הייתה המדממת ביותר בתולדות המדינה מבחינת פשיעה ואלימות בחברה הערבית. כאשר בשנה הזו 244 אזרחיות ואזרחים ערבים קיפחו את חייהם, וזה יותר מכפול בהשוואה לשנה שעברה. מניתוח הנתונים שעשה ארגון יוזמות אברהם עולה כי ישנה עלייה במקרי רצח בכל רחבי המדינה, אולם העלייה המשמעותית ביותר התרחשה בצפון, באזור הצפון. הסיבה העיקרית, לפי מה שהם אומרים, היא פעילות מוגברת של ארגוני פשיעה באזור זה, וכמו כן, בעקבות הפעילות המשמעותית של המשטרה נגד הפשיעה המאורגנת שהחלה בזמן ממשלת בנט לפיד, התפתחו מספר מאבקי ירושה ושליטה בשנת 2023 בטריטוריה בין ארגוני פשיעה ובין פלגים בתוך הארגונים עצמם. מאבקים אלה גבו את חייהם של לא מעט אזרחים ערבים, ולפי הבדיקה של יוזמות אברהם, הרקע למעל שני שליש, מעל 71% במקרי הרצח בחברה הערבית, ומאבקים בין ארגוני פשיעה או עבריינים וסכסוכים משפחתיים או שבטיים. הנתונים מראים שמספר הקורבנות עלה באופן הדרגתי במהלך השנה, עד לשיא של 29 הרוגים בחודש ספטמבר. כמו כן, נראה בבירור כי חלה ירידה משמעותית במספר הקורבנות מתחילת המלחמה, ובכל זאת מספר הקורבנות בכל חודש גבוה מהחודש המקביל אשתקד. בשנת 2023, 244 קורבנות הפשיעה והאלימות נהרגו ב-219 מקרים. ככל הידוע לכותבי הדוח של יוזמות אברהם, מתוך מקרים אלה, 23 מקרים בלבד פוענחו, כשזה כ-10%. מדובר במספר זעום של מקרים, ומתוכו ניתן להסיק כי רוב הרוצחים, מה זה ניתן להסיק? אני חושב שזה ברור מאליו. רוב הרוצחים עדיין מסתובבים חופשי, וכמובן שהם יכולים לרצוח שוב ולפגוע שוב ולנהוג באלימות שוב, גם בתוך המשפחה, גם מחוץ לה, גם דרך אגב כלפי יהודים. אם יש, אני מניח, מאזינים יהודים שאומרים מה אכפת לנו כי זה נשאר אצלהם, אבל זה לא נשאר אצלהם. מי שעושה פשיעה בתוך הכפר שלו יכול לעשות פשיעה גם על הכביש מחוץ לכפר. לאחרונה הנושא עלה לכותרות בעקבות קיצוץ משמעותי מתוכנן בתקציב הבא, בתוכניות הממשלתיות שנועדו לחברה הערבית, ובין השאר למאבק בפשיעה ואלימות. אפילו מערכת הביטחון, מה זה אפילו? מערכת הביטחון, השבק וכולי, יתריעו שזה מהלך מסוכן. אז איפה אנחנו עומדים בנושא, ובכלל, מה מצב החברה הערבית בישראל פוסט השביעי לאוקטובר, גם על זה נדבר, אבל קודם כל נדבר על מה קורה היום בחברה מבחינת הפשיעה, מה המדינה לא עושה, כן עושה, מה צריך לעשות, וכדי לדבר על כך ועוד הרבה מאוד נושאים, אני שמח לארח את ראויה חן... עוד מעט, איך אומרים את השם שלך? סליחה.
ראויה חנדקלו.
וואו. שנייה, אני אשכנזי אמריקאי עם רש. ראויה חנדקלו. יפה. מנהלת מטה החירום למאבק בפשיעה ואלימות בחברה הערבית מטעם הוועד הארצי של ראשי הרשויות הערביות. תכף אני גם אשאל אותה מה זה אומר בכלל הגוף הזה ומה התפקיד שלה. לפני זה ניהלה את פעילות החברה הערבית בתוכנית אשת חייל בארגון בעצמי, והיא יועצת כלכלית בוועד הארצי לראשי רשויות המקומיות. בעברה היא הקימה וניהלה את היחידה לפיתוח כלכלי ושותפויות בעיריית ערבה, והיא עבדה כעורכת דין קהילתית במגזר הערבי לקידום זכויות המיעוט הערבי וזכויות נשים. ראויה חנדקלו, ככה אמרתי טוב, ברוכה הבאה, תודה שאת איתנו.
היי אריאל, תודה לך. אני חייבת להגיד שזו פעם ראשונה שאני מתארחת בפודקאסט, אז...
מאז שקיבלת את התפקיד, או בכלל.
מאז ומתמיד, כאילו אין, לא היה לי חוויה של להקליט ולהיות בפודקאסט, אז אני מתרגשת ממש, ותודה לך על ההזדמנות.
אז אל תתרגשי, זה בסך הכל שיחה שאנחנו מקליטים. שיחת סלון. אז אני רוצה לשאול אותך, קודם כל ולפני הכל, דיברתי בהקדמה על, על אולי... קודם כל על הדבר הזה שהוא באמת, הרבה מדברים שזה אולי מגיע מתוך, אמרים, עניינים תרבותיים וכל זה, אבל בסוף כשרואים את הנתונים, הרוב המוחלט זה ארגוני פשיעה, זה ממש, כמו שבשנות, כשאני הגעתי לארץ בשנת 2005-6, היו זאב רוזנשטיין והברג'יל והבוטבול ולא יודע מכל השבות, ובסוף זה פחות קיים. אז מה, למה זה עדיין קיים בחברה הערבית? מה אפשר לעשות עם זה? ואת יודעת, כאילו, איך אפשר לחיות ככה? זה גם פוגע כלכלית, דיברת על כלכלה. בעל עסק שמפחד לצאת מהבית שלו, ושאנשים מפחדים לצאת לבית לקנות אצלו, אז בוודאי פוגע בכלכלה המקומית.
נכון, אריאל. כאילו, דיברת על הרבה אספקטים של הפשיעה, וגם על המצב של החברה הערבית, וגם הזכרת את הסוגיה של הפשיעה בחברה היהודית. ואני אגיד שכאילו שמדברים על הכלכלה, אז אולי יותר קל לאוזן של המקשיב היהודי
נכון.
להתחבר לזה. אז זה לא רק בוגע בכלכלה של הבחור, הבחורה הערבייה שיש לה עסק בתוך היישוב הערבי, אלא זה בוגע בכלכלה ובכיס של כולנו במדינת בוא. ישראל, וחשוב לשים את זה על השולחן. הפשיעה בחברה הערבית, וכאילו גם שאומרים שזה תרבותי, אז זה לא נכון, כאילו, ואני כאילו צריך לשים את זה גם על השולחן, כי זה טיעון שנשמע
נכון.
הרבה, החברה הערבית, התרבות, הם רוצחים אחד את השני, ככה הם מתנהלים. אז הם מסתכלים על הנתונים, עובדתית, בחמש שנים האחרונות, יש עלייה מטורפת במספר הנרצחים, והפעילות של הארגוני פשיעה. זה אומר שתרבות לא נוצרה בחמש שנים נכון. האחרונות, והם מסתכלים על מדינות ערב וסביבנו, והם לא הולכים רחוק, גם בגדה המערבית, איפה שבאמת אין שליטה ושלטון, גם שם הפשיעה היא מאוד מזערית.
נכון.
צריך להגיד שפשיעה וזנות...
לא רק פשיעה, דרך כן. אגב, גם ממש המקרה הרצח, ראיתי לא מזמן איזושהי השוואה בין הפלסטינים ביוש, יוש, גדה מערבית, לא משנה כל אחד אחרי כן. זה, נתווכח, זה לא העניין. בשטחים בשליטת הרשות.
כן.
והמקרה הרצח בתוך הקהילות, בתוך הערים בגדה, בתוך... נמוכות משמעותית נכון. מהערים בישראל של ערבים שגרים פה, וגם הקשרים התרבותיים זה בערך אותו דבר נכון. מהבחינה הזאת.
נכון, וגם הם מסתכלים בירדן, וגם כן. מסתכלים במדינות אחרות בעולם הערבי, אנחנו מככבים.
כן.
ואנחנו גם מככבים ברמה עולמית, כאילו מרכז טאוב פרסם לפני אולי שבועיים, שבוע, נתונים שלפי הנתונים של ה-OECD, שהחברה הערבית הם הייתה מדינה, היא מדורגת מקום שלישי אחרי מקסיקו וקולומביה.
מקום מאוד יפה.
לגמרי.
כן. אוקיי.
אז יש במה להתגאות שאנחנו עולם, כאילו אנחנו...
אז אי אפשר מצד אחד להגיד שזה תרבותי, לפחות רוב רובו זה לא תרבותי. בוא נגיד ככה, תמיד דיברו על... אני אשאל אותך את זה בהמשך, על דברים שהם כן, למשל ראיינתי פה את מנסור אבאס, אז הוא כן אמר שיש איזשהו, צריך לשים דברים על השולחן, יש את הרציחות על כבוד המשפחה, שזה בחברות מאוד מסוימות בתוך החברה הערבית. זה מצד אחד כן צריך להגיד, הוא אמר, אבל מצד שני, הרוב המוחלט כמעט זה לא שם, וזה באזורים אחרים לגמרי, ואז כאילו צריך לא, אולי הוא אמר לא להתכחש לזה, אבל גם לא לשים שם את הדגש. אני חושב שזה כן חשוב כאילו להגיד, כן, יש בעיות, גם אני גדלתי בבית חרדי, יש בעיות, בחברה החרדית יש בעיות אחרות, ואז אחד הבעיות שאני בחברות מיעוט, זה שמנסים לטאטא מתחת לשולחן, כי זה כאילו, זה לא, אנחנו לא רוצים לשתף את כולם בבעיות שלנו. אז כן, כאילו צריך לשים את זה, אבל הרוב זה לא שם, כאילו זה נראה לי כבר קונצנזוס.
אני לא יודעת מה מנסור עבאס אמר במדויק ומה הוא חושב. החברה הערבית, כן. חשוב להגיד, היא התרוגנת, ולכל אחד יש כן, את הדעה בדיוק. שלו. אבל הם מסתכלים על זה, אפשר להגיד, מנתחים את זה, את הסיטואציה של רצח ופשיעה, וחשוב להגיד את זה. גם לפי המשטרה, מדובר ב-70% ממקרי הרצח והמקרים שמגיעים אליהם, הרקע פשיעה. ויש כן. הבדל בין פשיעה ובין אלימות. והגורמים של הפשיעה הם אחרים מאלה של האלימות, והשימוש במונח כבוד המשפחה כאישה פמיניסטית הוא,
נכון.
הוא מקפיץ אותי, בהחלט. הוא מעצבן אותי, כי עד שעשינו דרך אנחנו הנשים הערביות להגיד שאנחנו לא נרצחות על רקע כבוד המשפחה, אלא נרצחות על רקע מגדרי, ואיך שהתקשורת הישראלית קצת עשתה שינוי בהבנה הזו של כבוד המשפחה, אז יש אחרים שעדיין מחזרים אותנו לשם, ואני עדיין מדגישה את זה, הנשים הערביות נרצחות, הרקע המגדרי, הרקע היותן נשים.
כן.
הרגע,
התהליך שהן עושות. כמו שאת אומרת, אין רצח כבוד המשפחה לגבר.
נכון, ולא גם לנשים, כאילו זה מושג שלא, כאילו זה קל לשייך אותו לחברה הערבית, וזה לא נכון ולא מדויק.
אוקיי.
חשוב להגיד, אם אנחנו שנייה חוזרים אחורה, כי הזכרת את הסוגיה של הפשיעה בתוך החברה היהודית, אני אגיד, ב-2005 עד 2013, או 2003-2013, משהו כמו 10 שנים, הפשיעה הייתה נמצאת בלב שלה, בתוך החברה היהודית, אז
גם שרון, לפי הנתונים.
גם לפי הנתונים, אז שרון, וגם לפי השמות משפחות שכולנו, סליחה, גדלנו כן. עליהם, וכל החדשות, כן. וכל הפיצוצים שהיו ברכבים, וירי על חנויות שווארמה בנתניה, וכל
לא,
מקום.
לא, וממש רכבים מתפוצצים בין
נכון,
צערים.
באוויר, וזה, נכון, כן. נכון. אז, אבל שם הממשלה לקחה אחריות, והייתה, אפשר להגיד, החלטה הוליסטית מערכתית.
לטפל.
שאז שרון לקח אותה, שכל המערכות צריכות לשבת ולטפל. רשות המסים, רשות הביטחון פנים, הצבא, כולם צריכים לשבק אפילו לשבת ולעבוד על זה. וראינו שבעשר שנים, אפשר להגיד שהתופעה והארגוני פשיעה הגדולים, ערפו להם ראשים.
כן.
אבל הפשיעה יש לה מעגלים, ומי שהיו ראשים, היה להם חיילים. ואני התחלתי להגיד שבעולם צריך להגיד שפשיעה וזנות הם אף פעם לא ייעלמו מתרבויות, ממדינות, מזה, אבל יש סקלות, יש מדרג של כמה פשיעה צריכה, כאילו לא כמה, היא צריכה להיעלם, אבל יש מדדים מסוימים שאתה שולט, אתה ממגר, אתה זה, ולא קיים. ומה שקרה אחרי שהפשיעה, המדינה נלחימה בפשיעה בתוך החברה היהודית, הפשיעה הזו העתיקה את עצמה בתוך החברה הערבית. אפשר להגיד שהחיילים הפכו להיות
הבוסים.
הבוסים, אבל זה לא רק המחולל היחיד, כאילו זה לא רק הגורם היחיד. אם אנחנו גם מסתכלים כאילו חברתית על החברה הערבית, החברה הערבית עשתה שינויים,
נכון.
ויש בה שינויים. החברה הערבית הייתה יותר חמולתית, יותר מתכנסת עם עצמה. המעבר של מודרניזציה בתוך החברה הערבית הוא פירק את החמולתיות במובן
המשפחתיות
הזה.
המשפחתיות הזאת.
בדיוק, יש לה צדדים חיובים, שפעם אם מישהו היה אומר לבחור או ילד, סליחה, לא לעשות, לא לשים רעש או רעשים האלה באוטו ולא ללכת, מישהו היה שם, כאילו, היה מתנהג ומציית.
נכון.
והיום הדבר הזה הוא לא קיים. אבל מצד שני, עדיין החמולתיות והמשפחתיות דובקת בך, שאם מישהו רצח מישהו, הרקע לא קשור לשלום, שני אנשים
כן.
רבו, מישהו ירה על השני, וזה קורה לא הרבה, אבל קורה, אתה נכנס כבן אדם במעגל של אותו בן אדם שרצח, אתה נכנס למעגל המשפחתי שלו, ואתה הופך להיות מאוים. אז הפשיעה, האלימות, אפשר להגיד, היא התפתחה לפשיעה באספקטים מסוימים,
אה.
אבל צריך להגיד עוד דברים שיש בתוך החברה
כן.
הערבית שגרמו לזה, ואם אני מדברת, אני תמיד אומרת, ארגוני פשיעה, זה עסק כלכלי. והלב של הדבר הזה הוא כסף.
נכון.
בעצם ארגוני פשיעה זה עסקים של נשק, סמים וכל מה שלא חוקי, שמתנהל. החברה הערבית צריך להגיד עוד רובד בזה. 40% מתוך הצעירים בחברה הערבית הם חסרי מעש.
נכון.
ומה זה חסרי מעס? אנשים שאין להם, הם לא נמצאים בשוק העבודה, והם
לא
נמצאים. יש כאלה שיש להם, אפשר להגיד, אני אקרא לזה מטען השכלתי, אבל אין להם את הסקילס ואת האופציות אפילו להשתלב בשוק התעסוקה.
אז מה הם עושים כל היום? מסתובבים בכפר, בעיר?
נכון.
יושבים בפיצוציה?
אני תמיד אומר, יש ויש ויש, ולא רק את זה. אני אגיד שפעם הצעירים הערבים, מי שלא הלך לאקדמיה, הוא הלך לעבודה.
נכון.
והצעירים של היום הם כמו הצעירים בכל העולם. גם הם רוצים את אם אתה לא מוצא להם את המסגרת הנכונה, הם לא רוצים לעבוד בחקלאות ולא רוצים לעבוד בעבודה קשה. הם רוצים את ההזדמנויות הקלות שמביאות גם את הכסף הזה, גם להשתוות, אפשר להגיד, למעמד הביניים, שגם הוא מתפתח בתוך החברה הערבית. והצייד הכי טוב, אפשר להגיד, לכישרונות האלה או למצב הזה, זה ארגוני הפשיעה.
כן.
וזה מה שקורה, אבל אם אני מסתכלת בפריזמה של מקרו על כל ההצטלבות של הגורמים האלה, יש אחראי אחד על הפשיעה, הוא המדינה. המדינה זו שצריכה לטפל, לייבש את, אפשר להגיד
את,
את הביצה, ואני אגיד עוד רובד בזה, או עוד ראייה. אם אנחנו אשראי בתוך החברה הערבית, ואם אנחנו אומרים איך הפשיעה כל כך משתלטת על החברה
כן.
הערבית, אם אנחנו מסתכלים על המדיניות של הבנקים כלפי החברה הערבית, נראה שהיא לא שהיא סוגרת את הברז של האשראי, אבל היא ממש מצמצמת אותו, ומתנהלת עם החברה הערבית כבלוק כזה, ונהלת איתו סיכונים שהם לרוב נשענים על
על סטיגמות.
סטיגמות. גם על יכולת פירעון. אבל כל בן אדם נורמלי לפעמים צריך את האשראי. להשכלה, לבנייה,
לעסק,
לקנות אוטו, לעשות חתונה, צריך אשראי.
רגע, אז מה שאת אומרת בעצם, אני רוצה לחדד למאזינים, וגם יש על זה מלא מחקרים, ראיתי לאחרונה, שבנקים בהשוואה לחברה היהודית, הרבה יותר קשוחים, עם יד קפוצה, מה שנקרא, כלפי לווים ערבים, לעומת לווים יהודים. זאת אומרת, אם אני יהודי שבא לבנק, נגיד, אחד הבנקים, לא רוצים להריב איתם, בנק X, אומר להם, אני רוצה כך וכך הלוואה, קודם כל התנאים שלי כיהודי בדרך כלל יהיו יותר נוחים, ודבר שני, הרבה פעמים פשוט לא יתנו לי תלווה אם אני ערבי באותם נתונים, מאשר אם אני יהודי באותם נתונים. ומה שאת בעצם אומרת, ההשלכה המיידית של זה, זה שהרבה מאוד אנשים, כשצריכים את הכסף הזה, נזרקים לשוק השחור. ואז לארגוני הפשיעה, ולבקש כסף מארגוני פשיעה, בריביות מאוד גבוהות, זה יוצר אלימות, זה יוצר תחושת גם איום צמידי בקרב הרבה מאוד אנשים, גם אם לא משתמשים באלימות, נגדם תמיד אפשר. אני חושב שזה מה שאת מנסה להגיד בהקשר הזה.
נכון, וכאילו חשוב תמיד להגיד, כאילו, אנחנו מבינים שבנקים זה, אפשר להגיד, מרכזים, כאילו זה מקום מסחרי.
נכון.
אבל עדיין, בנק או כל מקום מסחרי צריך להסתכל על השוק, לנהל את הסיכונים שלו באופן שהוא לא מונע מסיכונים מופרזים. אפשר להגיד ניהול סיכונים מופרזים. הם מסתכלים על נתונים, ממוצע אשראי של תושב או אזרח יהודי, הוא ממוצע של 160 אלף שקל בבנק. Mm-hmm. חברה ערבית זה 60 אלף שקל. יש הפרשים בריביות. אם אנחנו מסתכלים על שוק המשכנתאות,
כן.
רק 2% מהמשכנתאות הם נמצאים בחברה הערבית.
בסך הכל כמה אחוז מהמדינה זה ערבים? זה משהו כמו
20 ומשהו אחוז. בסדר? אז כאילו זה לא הגיוני, ושאומרים בחברה היהודית, אז אתה צריך להבין, בחור ערבי שנמצא ביישוב ערבי, והוא רוצה לבנות בית, והוא חוקי עם כל ה... כי תמיד יש את ה... איך אומרים? את הדבר הזה כאילו שערבים בונים לא חוקי, לא, הוא רוצה לבנות חוקי, הוא לא יכול לקבל משכנתה, כי... הבעלות על הקרקע בחברה הערבית היא פרטית. ובדרך כלל היא רשומה על הסבא שלו או כן. על הסבא שלו. קניינית היא לא שלו, היא של המשפחה שלו, והוא בנה בית חוקי. הוא לא יכול לקבל עליו את המשכנתה הזו.
למה? מה זה משנה אם זה שלו או לא
כי,
שלו?
כי אתה צריך קניינית שזה צריך להיות שלך. כי זה הבנק משעבד את הקניין שלך. וזה לא הקניין שלך. ותהליך ההסדרה מחדש והרישום מחדש,
ארוך.
הוא מאוד
טוב, ארוך. טוב, בירוקרטיה בישראל
בדיוק.
זה...
בדיוק. אז מה, כן. מה שקורה, שכל האנשים האלה, לא משנה מה הסיבה שלהם, הם רוצים כסף, רוצים אשראי. והאלטרנטיבות היא בשני סוגים. או דרך חוץ-בנקאיות, כאילו הלוואות חוץ-בנקאיות שהן בריבית מאוד גבוהה, ויש עוד דרך, הלוואה חוץ-בנקאית, חוץ, אני קורא לזה חוץ-מוסדית אפילו, כן. שאתה לוקח את ההלוואה, אתה לוקח אותה ב-12% ריבית או 11% ריבית.
לפעמים יותר אפילו.
אפילו יותר. וכאילו אתה, בגלל שגם לנו לחברה הערבית, כולל אותי רק לאחרונה, יש לי את אפשר להגיד החלה פיננסית. אני לא כל כך, אנחנו לא גדלנו במקום שיש בו אוריינות פיננסית. החברה הערבית חברה מוחלשת, 50% ממנה עניים, הישרדותיים אפשר להגיד. אז בחישוב פשוט אתה לא מבין כמה אחוז במצטבר אתה משלם, ושאתה לא עומד בהחזר של הכסף הזה, אז הדרך לגבות את זה, זה רצח, זה איומים, זה סחיטה, זה רצח, והרצח הוא לא שלך, לא אתה בדרך כלל.
גם משפחה וקרובים.
אתה הופך א' את הזירה של השכונה שלך כזירת ירי וקרב, כי אם איימים עליך, יורים עליך, ואז כל השכנים והמשפחה שלך נכנסים לאותו טריטוריה של חוסר תחושת ביטחון, ומישהו מהמשפחה שלך עלול לאבד את החיים אם הוא בעל, אפשר להגיד, כושר החזר. ובעל פוטנציאל להחזיר את הכסף הזה.
זאת אומרת, הם יבואו לאיזה בן דוד נגיד, ויגידו לו, תשמע, הבן דוד שלך חייב כך וכך כסף, תיתן לנו, כי לך יש.
בדיוק.
ואם הוא לא נותן, אז הוא מאוים פיזית, העסק שלו נשרף, האוטו.
יש הרבה אנשים שכבר לא גרים בארץ, כי המשטרה לא יכלה להגן עליהם, ואמרה להם, הדרך היחידה,
תברחו.
תברחו עם המשפחות שלכם. יש אנשים שוויתרו על בית, כי לא היה להם יכולת לשלם, או לבן משפחה שלהם לשלם, ואז נתנו לארגוני הפשיעה את האדמה, את הבית שלהם, והוא לא בשווי של ההלוואה. ומה שקורה, הרצח הוא השורה התחתונה של הרבה תהליכים שעושים ארגוני הפשיעה, של ירי, של איומים, של סחיטה.
שריפה של בתים, שריפה של העסקים.
והם מוסיפים עוד מעגל של העסקים של הפשיעה, זה כאילו השוק האפור הוא עוד דרך להלבין נכון. ולהגדיל. זה גם הפרוטקשן שקיים בוודאי. בחברה הערבית.
לא, גם בחברה היהודית. בגלל זה אני אמרתי, זה גולש למקומות שגם כאילו המאזין שאומר, זה לא נוגע אליי, זה לא זה, יאללה, מה אכפת לי? בסוף אתה, פה ליד הבית שלי, אני רואה סתם, יש לנו אתרי בנייה פה. תמיד אתה רואה אנשים שיושבים שם בלילה. זאת אומרת, למה הם יושבים שם בלילה?
זה שמירה שקיבלה נורמיזציה. כאילו, מישהו נרמל אותה.
נכון.
הפרוטקשן הזה הפך, זה פרוטקשן מנורמל. כאילו, איכשהו אנשים רואים את זה בעין.
זה בסדר.
ולא כואב להם. אבל יש עסקים שדופקים להם בדלת, ואומרים להם חמודים, אתם משלמים לי, לא יודע.
אם אתם רוצים לשרוד ושלא ישרוף לכם, אנחנו נשמור עליכם. לא רוצים גם לשרוף לכם, כאילו.
אז זה העסקים של הפשיעה שגוררים את
האשר,
אני קוראת לזה את האזרחים הפשוטים, למעגלים של הפשיעה ושל הפגיעה הכלכלית. ויש את הסכסוכים של ארגוני פשיעה, בסוף ארגוני פשיעה.
אחד עם השני.
עם השני, אמרנו, כסף זה מה שמניע אותם.
וטריטוריה גם.
גם, וכעסק הם חושבים איך אני קם בבוקר, ואני מגדיל את העסקים שלי.
אני רוצה שנייה לשאול אותך שתי שאלות בעצם. קודם כל, על אחד הדברים ששמעתי מאנשי משטרה, גם שראיינתי פה וגם בעיתון, זה שבעצם הטענה היא שהחברה הערבית, בגלל מה שתיארת על על הרקע החמולתי, שזה כמובן מתערער, אבל זה עדיין שם, ובגלל, לפחות זה הטענה.
כן.
וגם בגלל סיבות נוספות, שהם באים לנסות לפענח רצח, זה, אין להם שיתוף פעולה מצד, זה הטענה שלהם. אין עזרה, מה שאין כן, אם נגיד זה יקרה פה בפתח תקווה, אז כל השכנים יבואו להעיד ולתת עדות ולהביא מידע. ואצל הערבים כולם שותקים, לא יודעים כלום ולא זה. איך את מתייחסת לטענה הזאת?
אני מתייחסת לזה גם בטיעון של החברה הערבית וגם בסיפור. הטיעון אומר בכל החברה הערבית שהיהודים או הממסד מעלה את הטענה הזו,
כן.
הם אומרים להם, חמודים, מדינת ישראל, ותמיד אני אוהבת שאחמד טיבי מזכיר את זה, מדינת ישראל שיש מסעית של נשק באפריקה, כן. היא יודעת מי העמיס את המסעית, איפה היא נמצאת, ומי הולך לפרוק את המסעית, ולאן זה מתחלק. אז כאילו, מה אתם רוצים עכשיו ממני, אני האזרח הפשוט, בסדר? שהוא מפחד על החיים שלו. אני אתן לך בשנה שעברה, אני, מקרה שאני כל הזמן מזכירה, כי זה כל כך מעיד ומראה למה החברה הערבית, אין לה את המוטיבציה ללכת ולהעיד. בשנה שעברה ברמדאן, היה רצח בג'לג'וליה. ומישהו שהמצלמה של החנות שלו קלטה, כאילו צילמה את הרצח, כן. כי היה בזווית שלה.
במקרה.
במקרה. והסרטון הזה רץ בתוך הרשת. כאילו הוא רץ בתוך הוואטסאפ וזה. אותו בן אדם, למחורת, באותה שעה, הוא נרצח. אז תגיד לי, אם המשטרה, א', כאילו אני, זה לא דוחק את הטיעון שהמשטרה צריכה להיות עם המודיעין שלה, היא לא צריכה את החברה הערבית, יש הרבה מצלמות בתוך הרחובות בחברה הערבית, יש מצלמות בחנויות, ושבצווי משטרה וצווי בית משפט אפשר לאסוף את זה, היא לא צריכה את העדות שלנו, ובכלל אני שואלת מה המשטרה עושה והממשלה עושה, בשביל להגן על עדים שיעידו. אני לא חושבת שבנתניה, ואני זוכרת את זה כי הייתי אז סטודנטית בנתניה, שהיה ירי על מקום מסוים, המשטרה עשתה את הפעולה או יצאה לפעולה מתוך העדות של האנשים שישבו שם. כשזה היה של פשיעה, כולם מפחדים. לא משנה אם זה בחברה הערבית ובחברה היהודית. אם זה מקרה של אלימות בין אנשים וקורה, אנשים רבים, מתווכחים, זה יורה על זה, זה, כאילו, לא שזה שגרה. זה דיון אחר, וכן, החברה הערבית משתפת פעולה. אבל שזה מתייחס לפשיעה, כל אחד דואג לחיים שלו. ובכלל, כל הסוגיה של אימון, בין החברה הערבית לבין המשטרה. החברה הערבית, היא יודעת שהמשטרה מתפקדת רק כשיש הפגנות, שהיא מדכאת את החופש ביטוי שלהם, שהיא רוצה לחלק דוחות של תנועה, אבל כשאני מתקשרת למשטרה ולהגיד לה, יש ירי, או יש מישהו שנפצע, המשטרה מגיעה אחרי שעה, שעתיים, או שלא מגיעה, לא מעניין אותה. אז למה שאני אעיד?
רגע, אז אני רוצה פולו-אפ על זה. אחת הטענות במשך שנים הייתה שלא הייתה, אני חושב שזה עובדתית נכון, כמעט ולא היו תחנות משטרה בתוך הערים בחברה הערבית, והכפרים כמובן. ואז, נגיד בעשור האחרון, הם אמרו, עכשיו מה שיעזור זה שנפתח תחנות משטרה בכל מיני מקומות וכולי, ובאמת לדעתי פתחו במקומות מסוימים, ואז הטענה הייתה שבעצם החברה הערבית היא לא רק שהיא לא משתפת פעולה, אלא היא כועסת על המשטרה, יש הפגנות מחוץ לתחנות משטרה, יש איזשהו, כמו שאת אמרת, אני חושב עובדתית בהרבה מובנים זה נכון, אבל בגלל חוסר האמון הזה, אז מה זה יעזור שנהיה שם? הם לא רוצים אותנו שם. אז כאילו, איך בכלל, איך מרבים את המעגל הזה של מצד אחד, או האם בכלל אפשר, שמצד אחד אומרים צריך יותר משטרה שתהיה על זה, שתיכנס, שתעשה, ומצד שני המשטרה אומרת כשאנחנו נכנסים, ושוב, אני חושב שזה קצת מצחיק, אבל זאת הטענה, כשאנחנו נכנסים, אז הם רוצים שנצא. כשאנחנו נכנסים, הם טוענים שאנחנו עושים דברים שהם לא אוהבים. כשאנחנו נכנסים, הם אומרים שאנחנו אלימים מדי. כשאנחנו נכנסים, שאנחנו עוצרים אנשים שלא קשורים. כאילו, איך עושים את ה... מה צריכה להיות המיינדסט של משטרת ישראל, של הממשלה, כשהיא מנסה מצד אחד להיכנס, ומצד שני לא לגרום לקהילה המקומית בכל מקום, גם כמו שאמרת, זו קהילה אחרת, ולטעון שכל החברה הערבית היא אותו דבר, זה ממש מגוחך. אבל מה צריכה להיות הגישה, לדעתך?
נכון, המשטרה לא הייתה בתוך היישובים ובתוך החברה הערבית, ואני אגיד משהו כאילו, ככה במאמר סגור, אולי היה הסכם כזה אחרי אירועי 2000, אוקיי, המשטרה תהיה, אבל תהיה כזה, היה שיטור קהילתי, מבחוץ, כאילו בוא, וגם הסוגיות של פשיעה ואלימות באמת לא היו כאילו, אז כאילו לא היה באמת הרבה סוגיות בתוך החברה הערבית, ובעשור האחרון אנחנו רואים עלייה והתפוצצות, והחברה הערבית אומרת למשטרה, איפה את? עובדה שכולם מדברים על השבועיים של אחרי שביעי לאוקטובר, כאילו הפשיעה ירדה, אפילו הירי, מי שיושב ביישוב הערבי, יש לו מופעים של ירי, ולא היה.
כן.
א', הנוכחות המוגברת של המשטרה, ואולי גם הארגוני
כן,
פשיעה...
כן, אז רגע, אני רוצה שנייה כן. לך, אם כבר עלית את זה, אחרי השביעי לאוקטובר הייתה נוכחות מוגרת בתוך הערים של החברה הערבית.
נכון.
ואף אחד מבחינת האזרח הפשוט לא, לפחות אני לא ראיתי שאמר, תיצאו מכאן.
נכון.
כי הם לא עשו את הדברים, זאת אומרת שהם במרכאות בעייתיים מבחינת האזרח הערבי, הם פשוט היו שם.
הם,
נוכחות.
המשטרה הייתה בנוכחות מלאה, הייתה בדריכות. מלאה, כן. וארגוני הפשיעה נסוגו. כאילו, בשבועיים כן. הראשונים הם הבינו...
תרגעו.
שבועיים אחרי, הם חזרו בפול מוטיבציה, כי כן. רצו לפצות על כן. השבועיים של השביתה שהיו בה, או החופש שהיו בה. ומה שאני אומרת, שבמדינות דמוקרטיות למשטרה יש תפקיד, והתפקיד הוא לא כוח. התפקיד הוא שיטור סיבל. כאילו, שיש בו את המקום הזה שרואה את האזרחים, מבין
שירותי.
אותם, נכון, שירותי, עושה את העבודה שלו. אני הייתי מזמינה את המשטרה, כאילו כל הזמן, אפילו עכשיו שקיבלתי את תפקיד, בוגשתי אנשים מתוך המשטרה והם בכירים. וכל הזמן אני תוהה עם עצמי כזה במקום של, למי הם מחזירים את האחריות? משטרה במדינה מתוקנת, היא לא אומרת האזרחים לא רוצים אותי, היא תגיד למה האזרחים לא רוצים אותי, בוא נעשה את השינויים האלה, כאילו מה אני צריך לעשות בשביל כן. שהאזרחים ירצו אותי. אבל מה שעושה המשטרה, שאלף היא בדוברות שלה, אני אגיד שהיא מגחחת את עצמה עוד יותר, כאילו הופכת למגוחת יותר, תפסנו נשק, כאילו אחד, כלי נשק, הם לא יודעת מה, וכאילו אנשים מסתכלים נכון. ואומרים, תגידו אתם רציניים, הנשק, הבלתי חוקי בחברה הערבית, הוא בכל מקום, ילדים בבתי ספר, להורים הכי טובים, בסדר? יודעים את המחירון והסוגים של הנשקים. כאילו, אתם תפסתם, לא יודעת מה, או תפסו ביצים מוברחים מג'ינין. חמודים. אתם ממש חמודים. כאילו, אין פרופורציה בין הדרך שהמשטרה מנסה כזה ועושה על זה דוברות, לבין המציאות ותחושת חוסר ביטחון שחיה בחברה הערבית. ואני, לפעמים אני מבינה גם את את התסכול של המשטרה שכאילו אנחנו עושים. אבל אולי תשנו שנייה ב-DNA שלכם. תשנו, לא ב-DNA, תשנו את ה...
פעם
היה דיסקט.
כן.
עכשיו תשנו את ה-USB. כאילו תעשו תכנות מחדש לאיך אתם צריכים להתייחס לחברה הערבית. ולא להתייחס אליה כאויב.
כן.
יש גישה למשטרה להתייחס כאויב, וכאילו עכשיו אנחנו ניכנס
בכוח. בהקשר הזה, אני רוצה להגיד, אני סיפרתי לך שגדלתי בבית חרדי, לפחות בילדותי, ואני יכול להגיד בבירור, שקבוצות מיעוט, לפחות זה, נגיד, החברה החרדית, הייתה, הגישה היא לא לחבא, לא להוציא את הכביסה המלוכלכת בחוץ. אז נגיד, אני לא רוצה להראות את החברה החרדית, אבל יש כל מיני בעיות ש... אם הן היו מגיעות למשטרה, הן נחשבות פליליות, אבל בגלל של הגישה הזאת, שכאילו אנחנו לא רוצים לתת לאלה שנגדנו מבחוץ, אז אנחנו בעצם נסגור את זה בפנים. זאת אומרת, סתם לדוגמה, כשהייתי בבית ספר בארצות הברית, חברה חרדית בארצות הברית, אז היה, אני, היה מורה פדופיל, שפגע בילדים, והגישה המיידית של הקהילה, ואני חושב שזה מזעזע, אבל זאת הגישה, אני חושב בחלק גדול עדיין מהחברה החרדית, הייתה לסגור את זה בפנים, אנחנו נעניש אותו, נגלה אותו, שלחו אותו למקום אחר, שגם שם הוא פגע בילדים, אנחנו מבינים את הבעייתיות בזה, אבל, אבל, אבל זאת הייתה הגישה כמעט האינסטינקטיבית, ואני חושב שזה קיים עד היום. השאלה אם בחברה הערבית, שהיא לא רק חברת מיעוט, אלא היא גם בהרבה מובנים, אני חושב ש... אפשר להגיד, היא מיעוט לאומית גם, זאת אומרת, החברה הערבית היא לא יהודית בהגדרה, היא לא...
היא מיעוט אתני.
כן, ואז השאלה, כשאת אומרת, המשטרה לא צריכה להסתכל על, על החברה הערבית כאיזשהו אויב, אלא להפך, כמישהו שאפשר לשתף איתו פעולה עם הנהגה וכו', אבל מצד שני, תמיד תהיה אולי את החשד הזה, והאם אפשר בכלל לגשר על זה? כי בסוף, כמו שאמרת, כמו שאמרתי, הרוב כאן זה מדינה כאילו... זאת מדינה יהודית בהגדרה של איך שהיא מגדירה את עצמה. הערבים הם לא יהודים באיך שהם מגדירים את עצמם. כאילו יש
כאן... לא, גם איך שהיהדות מגדירה את אותם, לא רק שהם מצליחים את עצמם.
נכון. אז כאילו יש כאן איזשהו... בסוף זה מיעוט מכל הבחינות, ותמיד תהיה את החשדנות הזאת, כי זה מובנה בסיטואציה.
יש חשדנות ויש תפקוד. ואני מסכימה איתך שיש, לפעמים יש קווי דמיון בין החברה הערבית והחרדית. אבל אני חושבת שהחברה הערבית היא, אני קצת מקרה לחברה החרדית, גם היא מגוונת בתוך עצמה, אבל גם החברה הערבית יש בה את החרדים שלה, ויש לה את הדתיים שלה, ויש לה את הליברלים שלה, ויש לה את הבעיות ואת השוני שלה. היא יותר דומה לחברה היהודית בכל הגוונים וכל השבטים שיש בה.
חוץ מהעניין הלאומי ומיעוט.
וגם בעניין, היא מיעוט אתני, גם אם מישהו מגדיר את עצמו, אני זה ארמני, אני זה חמוד, אתה שייך למיעוט אתני גדול, אתה לא שייך לרוב. אבל אני אומרת משהו אחר, חברה ערבית אולי פעם שהייתה יותר חמולתית, ואני כאילו תמיד אמרתי, האשימו אותנו בחמולתיות. ואני אומרת, היה לי זה הרבה צדדים טובים, שמישהו היה בוטר את הבעיות. מישהו היה עושה סדר.
ראש החמולה, באים אליו, הוא מטפל.
לא משנה, לטוב לרע, היה מישהו מטפל. היום יש תחושה של בלגן, של התרפיפות של החוק, הרגשה של וקום חוקי, אין מישהו שזה. החברה הערבית לא רוצה לתתה שום דבר מתחת לשטיח. להפך, היא רוצה ללכת ולהתלונן ולהפעיל את המשטרה. זה גנב לי. כמו כל, אני חושבת,
אזרח
פשוט בעולם, זה מרעיש, זה לא יודעת מה, גנב לי את הזה, זה ההכנה בחנייה שלו שלי, זה מישהו הטריד אותי מינית, אפילו לנשים, אם אני לוקחת שנייה את זה, חוויות שהן מניסיון הקודם שלי, בעבודה שלי, אפילו נשים שרוצות להתלונן על הטרדה מינית, מפחדות ללכת למשטרה, כי יש חוסר אימון, וגם שמישהו לא ימשיך את ההטרדה המינית שלהן כנשים ערביות, וינצל את הפגיעות שלהן. אז כן, החברה הערבית דורשת את הנוכחות של המשטרה, אבל המשטרה צריכה להבין, ומאוד, שלא, אני תמיד גם, המילה מותאם תרבותי, הכלל או הממסד מתייחס אליה בשליליות. כאילו עושה את זה כדי לא לעשות את העבודה. אנחנו אומרים, אנחנו רוצים משטרה שרואה את הייחודיות שלנו כמיעוט ערבי, עם כל הניואנסים הקטנים, אבל חוק זה חוק. אל תשתמש איתי בכוח מוברז, אל תשתמש איתי בתת כוח, אל תעשה לי התחשבוניות שבסוף התוצאה שלהן היא אכיפה ולפתור את עצמך מאחריות, כי זה תרבותי.
אני רוצה להגיד משהו שלדעתי, רק לחדד מה שאמרת שהוא מאוד מאוד מעניין, ועשינו על זה גם איזה 3 פרקים, כי זה באמת מרתק, העניין הזה, השינוי המאוד מהיר בחברה הערבית בעשור פלוס האחרון, בין חברה שהיא מאוד מאוד מסורתית במלא מובנים, זה מחקרית, ממש מורים את זה, לבין הדורות השתיים, אולי הדור האחרון, שממש הפך להיות יותר אינדיבידואליסטי, יותר מודרני, יותר משכיל, יותר מחפש גם, הוא לא מסתגר בתוך עצמו, אלא יוצא החוצה, גם רואים את זה גם בעובדתית, כן? זה לא עדיין מספרים ענקיים, אבל במספר ערבים שמוכנים ורוצים לגור בערים מעורבות, או ערים יהודיות אפילו בהגדרה, גם בבעלי מקצוע שרוצים לשרת את כלל החברה, והאפקט, הסייד אפקט, האפקט כאילו נלווה, הוא שכמו שאמרת, המבנה המשפחתי מאוד השתנה, ואם פעם היה אפשר לסגור עניין בפנים, המשטרה תלך, היו, אני זוכר שהיה כל מיני כתבות, שהבחירי המשטרה מגיעים לאיזה מקום, עושים סולחה בין המשפחות, גם מצלמים את זה, וכל מיני לוחצים ידיים, ההוא שילם להוא, ההוא שילם להוא, ויתרו על, על הרצח שהיה מתוכנן, והיום זה כאילו, את יודעת, אני מניח שיש מקומות, אולי במקום עוד מאוד מסוים שזה עדיין לא יכול לעבוד, אבל בגדול בגדול, זה לא יכול לעבוד כבר, כי הצעיר הערבי הוא כבר לא חלק מהעניין, הוא גם, כמובן, המסד המשפחתי מאוד גבוה, אבל הוא גם עוד, הוא מעבר לזה, הוא גם רוצה מעבר לזה, וזה יוצר, כמו שאת אמרת, משהו מאוד מאוד חיובי, גם הערבים יותר מרוויחים טוב, חיים טוב, יש חלקם, אז רוצים לחיות יותר טוב, בוא נגיד את זה ככה.
זה נכון.
הם לא מסתפקים במה שאולי הסתפקו בעבר. זה אולי יותר הגדרה נכונה, וחלקם במצליחים, גם רואים את זה בחלק מהנתונים שיש יותר, ההתרחבות של מעמד הביניים הערבי. זה אומר שיש יותר, גם הרבה עניים, והם רוצים להיכנס לאותו מעגל, אבל מה שזה מייבא זה שהם לא נשלטים במרכאות על ידי איזושהי סמכות עליונה. או דתית או משפחתית או לא יודע מה, אז כשבאים אני זוכר שהיה שומר חומות לפני כמה שנים, אז אמרו המשפחה מדברת עם הבכירים, עם זקני העדה או משהו, זקני המגזר, ומישהו, אני לא זוכר מי זה היה, אמר לי שהוא גם מהמגזר, זה לא רלוונטי, כמו זה הצעירים שאין להם מס, אין להם סמכות, הם רוצים משהו אחר, והם מרגישים, יש תסיסה שהיא לא נשלטת על ידי מישהו מלמעלה. אז אני חושב שזה, את אמרת את זה, אז אני אעבור הלאה, אבל בגדול זה חשוב להדגיש שזה משהו שהוא כאילו, לכל תופעה טובה וחיובית, יש תמיד את, צריך להתמודד עם ההשלכות היותר, נקרא לזה, מאתגרות שלה. אוקיי.
אריאל, אני רק, כי אמרת את המשפט על הערים המעורבות,
כן.
וזה כאילו חשוב לי גם, זה אמרת שרוצים לעבור ל...
לא לערים מעורבות, נגיד בתל אביב, אני ראיתי שיש...
לא, גם, לא, זה סוגיה חשובה, כי כן. היא מתקשרת גם לפשיעה.
נכון.
החברה הערבית, אמרנו, יש מעמדות, כמו כל חברה, יש חזקים, יש חלשים, ואני תמיד אומרת, החברה הערבית כמיעוט, כולה רוצה להיות חלק מהחברה הכללית, במובן הזה שהיא רוצה להתחלק במשאבים, ולהיות נגישה למשאבים, ולהגדיל את הרווח שלה, ואת ההכנסה שלה, ולחיות באיכות כן. חיים טובים. ומה שקורה, בגלל שהפשיעה, אמרנו, הרצח הוא השורה התחתונה, אבל יש ירי, יש שחיטה, יש איומים, יש סחר בסמים, יש סחר בנשק, שקורה במרחבים של היישובים הערבים. ומה שקורה, שאנשים שיש להם יכולת, הם בורקים. מהגרים, אני אומרת, מהגרים, עוזבים ליישובים המעורבים, לערים המעורבות הסמוכות, נצרת עילית, כרמיאל, וזה הצטברות של עוד גורמים של תכנון ובנייה שהיו בחברה הערבית, איכות חיים וכדומה. אין בהם זה היה לחפש את האיכות החיים במובן של לקנות בית ולהיות במקום שקט. היום הפשיעה דוחפת הרבה, גם עם אלה שלא באמת היה להם את היכולת לעבור, לנסות ולעבור ליישובים היהודים. ואני חושבת, הסכנה, בלי להתייחס לזה, הסכנה היא להפוך את היישובים הערבים לפבלות. וזה משהו ש...
לבירות פשע כזה. כאילו שרק פשע שם. מי שיכול ברח, העניים נתקעו עם הפושעים, וזהו.
נכון. וכאילו, אני אומרת, יכול להיות שאנשים ישמעו את זה ויגידו איזה דרמטית, גם מתוך החברה הערבית. אבל לא, אנחנו רואים שאנשים הטובים בתוך החברה הערבית, בורחים. כל אחד רוצה להגן על הילדים שלו, וזה טבעי, זה טבעו של האדם לשרוד, במיוחד שאנחנו מדברים על חברה שבדיוק אמרת, מי המשפחה, מי החמולה, ב-20 שנה האחרונה, כמו בכל העולם של קפיטליזם ומודרניזציה, כן. יש אינדיבידואליות. אני רוצה להיות משכיל, אני רוצה להגדיל את ההכנסה שלי, אני רוצה להשתלב ולהגדיל את הרווחים שלי. אני רוצה שהילדים שלי, הם מדברים על מוביליות חברתית, כאילו בישראל, אם אנחנו אומרים, תן לי את היישוב שלך, והשם שלך, אפשר לנבא את העתיד שלך. אז כולם רוצים לנבא עתיד יותר טוב. אז מוחמד הוא לא ישנה את השם שלו, יהיה מוחמד, ואחמד זה אחמד, אבל לפחות ש, לא יודעת, תורען, נצרת, זה היא תהיה קרמיאל או נצרת אילית, שזה ישדרג אותך, כן. למרות שאתה בתל אביב, זה עדיין לא ישדרג אותך ביחס, אבל זה עדיין שדרוג של המוביליות החברתית והחברה הערבית, היא רוצה את, את האיכות חיים, היא רוצה את ההשכלה, והם מסתכלים כאילו על, על המשק, של הבריאות בחברה הערבית, החברה הכללית, שליש ממנו מוחזק על ידי החברה הערבית.
אמא שלי רוקחת, אז אני...
אתה, בלי שאמא שלך תהיה רוקחת, תיכנס לכל בית מרקחת. הרוקח שלך הוא ערבי, הרופא שלך בועל לבניין. יש, החברה הערבית נמצאת בכל מקום בתוך החברה הישראלית, והיא מגיעה לה שהיא חוזרת הביתה, שאותו רופא חוזר הביתה, יחזור למקום בטוח. ולמי שיש עדיין בכפר את העסקים ואת החיים שלו, גם זו תחושה מאוד בסיסית במדינה שמציגה את עצמה כמדינה דמוקרטית.
מפותחת, מודרנית.
בדיוק.
עזבים דמוקרטית, כמו שאמרת, גם בערים סבינו, מדינות סבינו שהן לא דמוקרטיות נכון. בהגדרה, הזכרת את ירדן. את ירדן, היא לא דמוקרטית, יש נכון. מלך. יש, אז הנתונים הם הרבה פחות משמעותית. הפשיעה פחות מרימה ראש, יש יותר חוק וסדר במקומות שמועדים, וזה אומנם מצד שני האנשים יותר עניים, וזה, לא, אבל זה לא...
נכון, ויש לזה, למה אמרתי דמוקרטיה? כי הפשיעה היא לא רק מחרסמת בכיס ובכלכלה, כאילו השוק השחור מגלגל יותר ממיליארד שקל בשנה, כן. שזה פוגע לכולנו. זה גם משביע, כאילו הפשיעה היא, אין לה גבול לתיאבון שלה. היא מרחיבה את המעגלים שלה. כן. גם משפיעה, אני קוראת לזה שחיתות ציבורית, היא רוצה גם להיות בתוך בתוך
המועצה ובתוך
להיות ראש העיר, כי זה סוג של כסף, כוח, כאילו אתה רוצה את הכבוד ואת הכוח.
יש ראשי עיר שהם מפחדים במובן של הם חייבים, לדעתך, אני עד לא בלי להיכנס לשמות, זה פשוט נושא שהוא עלה לאחרונה כשהם כאילו התנו לפני המלחמה את התקציבים, כאילו אמרו אם ניתן את התקציבים לרשויות אז סמוטריץ' לדעתי זה היה, זה יזלוג לארגוני הפשיעה ולכן צריך איזשהו מנגנון וזה. אנחנו יודעים שבאמת יש איזשהו ערים שאפשר לומר שמה יש יותר כניסה של ארגוני הפשיעה לתוך ממש הפוליטיקה העירונית. יש דבר כזה?
אני אגיד משפט מקדים שנייה. הפשיעה נמצאת בתוך המכרזים הציבוריים כן, הממשלתיים. נכון. המכרזים של הרשויות המקומיות זה מכרזים מאוד קטנים ביחס ל... ואני אגיד שמות, לא לפני חודשיים או חצי שנה, אני כבר לא טובה בזמנים, היה כתבות מאוד גדולות שמשפחות פשע בנו גדרות בגבולות של מדינת ישראל. ואז המדינה הבינה ששנייה זה פוגע בה. וסמוטריץ' כאילו מצא את, את הטיעון הזה שהארגוני כן. פשיעה משתלטים, אם הוא מעביר את הכסף אז הארגוני פשיעה ייקחו אותו והוא צריך פיקוח. זה טיעון כדי, כאילו, אפשר להגיד להעניש את החברה
כן,
הערבית.
כן, טיעון דמגוגי בהרבה מובנים, כי אם המדינה שתפקח.
א', אם המדינה יודעת שיש מכרזים שמתנהלים על ידי ארגוני פשיעה, והיא לא עושה עם זה משהו...
בעיה של המדינה גם.
אז לא, אנחנו, כאילו, תגיד לי איפה אנחנו נמצאים. אם המדינה יודעת, אתה, המדינה יודע, כנציג ממשלתי, כמשרת ציבור, יודע עם כל הכוח שלך על דברים שמתנהלים, ואתה לא מטפל בהם, אלא מעניש את כולם, זה סוגיה. אבל אני אגיד שנייה, כאילו גם כתבתי על זה, בשנה ב-2023, היה יותר מ-13 מקרי איום
וירי
על עובדי ראשי רשויות, מביניהם שתי נשים, אחת מהנדסת ואחת יועצת ראש רשות, והיה רצח של שלושה עובדי ציבור, מנכ"ל עירייה, עוזר של ראש רשות ועוד עוזר שומר של ראש רשות ועוזר של ראש רשות, והשנה היה רצח של מהנדס ראש רשות.
השנה אנחנו בפברואר עירייה, כבר.
בפברואר, בדיוק. בתחילת פברואר היה רצח של מהנדס מועצה מקומית ג'דיידה מכר, ויום למחרת היה ירי על ביתו של מהנדס ועדת תכנון ובנייה.
באותו מקום.
באותו, בוואדי ערה, במקום אחר, ובלקיה היה ירי על על בניין המועצה המקומית. אז כאילו הפשיעה היא לא מתביישת.
אבל רגע, יש ראשי רשויות שלדעתך, הם ממש, אמרת שהם רוצים להיכנס ממש לפוליטיקה הפנימית, לדעתך, יש נגיד חברי מועצה שממש באים מתוך ארגוני הפשיעה, או שזה עדיין לא שם?
אני לא יודעת להגיד, בסדר? אני לא יודעת להגיד בשמות, אבל אני יודעת שיש אנשים הסירו את המועמדות שלהם, כי אוימו, ירו עליהם, יש מועמד באבו סנאן שנרצח.
אני זוכר את זה.
בנצרת מועמד, משכיל מאוד טוב, אקטיביסט גם, לא רק משכיל, שנורה בהרבה חלקים בגופו, והסיר את המועמדות שלו. הרבה אנשים שמועמדים גם לחברות במועצה, במלאת המועצה, גם הסירו מועמדיות כן. שלהם ממקומות שונים, כי אוימו והם מפחדים. אז זה לא...
לא צריך אפילו להכניס אותם, כי גם ככה מי שטוב ורוצה וזה, הרבה פעמים מבריחים אותה חוצה מתוך
בדיוק,
אלימות.
בדיוק, זה לא רק, לא רק את זה, ואני חשוב לי הטיעון הזה. השלטון המקומי בחברה הערבית עושה תהליכים עם כל המוחלשות שלו. ושאתה מאיים על עובדי ציבור ויורה בהם, זו אמירה לכלל החברה
כן,
הערבית, לא אפקט. להתקרב לזה, וזה מחליש עוד יותר את החברה ואת הדמוקרטיה של כולנו, כן. לא רק של החברה.
עוד טענה ששמעתי, ואז אני אעבור לנושאים קצת יותר, פחות על הפשיעה, אלא קצת על החברה הערבית, זה שבעצם אפילו המדינה, וגם כמובן החברה הערבית כולה, יודעת מי אלה. זאת אומרת, מי אלה ארגוני הפשיעה? מי ההנהגה שלהם? מי החיילים שלהם? זאת אומרת, זה לא איזשהו, לפחות אני לא חי את העולם הזה, אבל הטענה שאני שומע שוב ושוב, כולנו יודעים מי האנשים האלה. גם המשטר יודעת, גם ההנהגה המקומית יודעת, גם, כולם יודעים, רק אין מספיק הוכחות, אין מספיק ראיות, אין מספיק זה, הזכרנו את זה לפחות, אין מספיק שיתוף פעולה. אז קודם כל רוצה לשאול, כאילו, בגדול, האם זה נכון שכולם יודעים מי זה האנשים? זאת אומרת, הארגוני פשיעה האלה מוכרים ממש, יש את השמות, יש את האנשים, יש את הכתובות, הכל, ופשוט המשטרה לא באמת פועלת, כמו שאמר, כאילו, היא לא עושה את מה שאמרנו שצריך לעשות? הכל ידוע?
אני חושבת שהכל ידוע. כולם יודעים, כי שעוצים מישהו אומרים ממשפחת פשע כן, הזו, כן. ושיש בחדשות סכסוך בין זה לזה, אז כולם מבינים מי השמות, אני אגיד מה המבנה הארגוני כן. של המשפחות האלה, ומה הסכסוכים, ועל מה הסכסוכים. השאלה, מה קורה ברמת בדיוק. האכיפה? ועד כמה משרדי, אני אגיד משרדי הממשלה, או רשויות האכיפה, עובדות אחת עם השנייה, בשביל להוציא את המעצר הזה של אותם אנשים, למרות שבתקופה האחרונה שמענו על מעצרים של אנשים. כן. אבל בעיני הם מוגנים. הם מנהלים עסקים מתוך הכלי, אוכלים, כן. שותים, מוגנים. הם לא מאוימים ברצח אף אחד בכלי.
הם מנהלים את הארגון פשע
משם. הם מנהלים את ארגון הפשע. הם מנהלים אפילו, אני אומרת, הם ברמות, שלוש רמות, ארבע. הם מנהלים עסקים בטורקיה, בדובאי, הם עוסקים בפינטק, הם עוסקים, כאילו, הם מאורגנים, הם טכנולוגים.
חכמים.
הם חכמים מאוד. אני תמיד אומרת, הכי מאורגן בחברה הערבית, זה הפשיעה. אתה, יש שמות מוכרים.
זה מצחיק.
אבל במעגלים, אתה תראה גם אנשים שעם עניבות. אני קוראת להם הבושעים עם עניבות. יש גם...
הם לא מלכלכים את הידיים בעבודה זבל, הם מנהלים את הכל
כאילו רצח לא באמת מעניין אותם בשביל הרצח, אמרנו כסף זה מה שמעניין אותם והרצח הוא כלי כדי להגדיל את הכסף ואת הכוח, אבל אני רוצה שנייה כי גם לחזור לעניין של התקציבים כי התייחסת אליו והתחלנו לדבר עליו על סמוטריץ' היום אמור ועדת הכספים בכנסת לדון באישור התקציבים ובקיצוצים.
החברה דרך אגב, צריך להגיד, סליחה שאני כותב, אני רוצה להדגיש לציבור, למאזינים, הולך להיות, לפחות כרגע התקציב, הולך להיות קיצוץ רוחבי של 5%, ב-5% בכל התקציבים הממשלתיים, ודווקא בתקציבים של המגזר הערבי, זה עשו 15% קיצוץ, פלוס אותו 5% של החברה, של כלל המשרדים. זאת אומרת, 20% מהתקציבים המיוחדים, מיוחדים במרכאות, שנועדו ליוזמות שונות בחברה הערבית, בין אם זה פיתוח תשתיות, תעסוקה, ובין השאר גם פשיעה. אבל בוא נודע על האמת, ככל שאת אמרת, אנשים יותר חסרים מס, אז הם גם יותר... אז כאילו הכל קשור בזה, במידה כזאת או אחרת, וגם הזכרתי, אני חושב בשיחה את פרופסור אקשטיין, שריינתי לפני כמה זמן, שהיה משנה נגיד מקיסר, שממש הראה במחקר, עכשיו חדש על התקציב, שזה לא רק, זה יפגע בצמיחה, כי בין השאר זה יפגע גם בזה שאנשים לא יוכלו לצאת לעבודה, כשאנשים מתים זה כמובן פוגע בצמיחה וכולי. אז, וכמובן גם בפיתוח של תעסוקה, שהוא ראה גם שהתעסוקה של גברים ערבים פחות יוצאים לעבוד מבעבר, יש איזושהי סטגנציה בפיתוח הזה. הוא הראה את זה, זה לא באמת משנה לצורך העניין. הטענה שלו היא שזה הולך, זה לא רק שזה לא יקצץ משהו, זה אפילו יגרום ליותר נזק מתועלת.
חשוב להגיד שהתוכניות החומש, יש שלוש תוכניות, הם לא, את תמיד אומרת, לא ניתנו לחברה הערבית כי יש לנו עיניים כחולות ושיער בלונדיני, או כי זה אות הצטיינות לחברה הערבית, אלא זה סוג של הכרה של המדינה, אפילו בהחלטת החומש של 922, בהדרה ובחוסר הצדק של חלוקת המשאבים.
לאורך השנים.
לאורך השנים. וזה תקציבים, אפילו שלא עובדים על מנגנוני ההקצאה והופכים אותם לצודקים, אלא זה כסף תוספתי שניתן כדי לסגור את הפערים בתקווה, לצמצם את הפערים שנוצרו בתוך החברה הערבית בגלל ההדרה שהממשלות לאורך כל השנים חוו בתוך החברה הערבית. ללא ספק שהתקציבים האלה עשו שינויים בתוך החברה הערבית, והאומנם עדיין יש מה לסגור ולצמצם, אבל עשו דברים טובים. והקיצוץ הזה אומר שני דברים, שני רובדים. א', אומר שהתוכניות החומש מקוצצות, איך שאמרת, והם לשלוש שנים, כן. להבדל מהקיצוצים האחרים שהם לשנה. והדבר השני, יש מה שנקרא מענקי איזון, שניתן לרשויות המקומיות, שזה תמיכה לרשויות מוחלשות, מוחלשות במצב סוציו-אקונומי מסוים, שאומר שהקיצוץ פוגע ב-600 מיליון שקל שאמורות להגיע לרשויות המקומיות, שאני אגיד שזה לא מתייחס לא לתוכניות חוסר מעש ולחינוך זה לשוטף של רשויות מקומיות, ללחם וחמאה שלהם. ודווקא עכשיו, שיש אבטלה, יש תחושת פחד, הפשיעה חוגגת, הממשלה בוחרת לעשות את זה. ושדיברתי בהתחלה על כל הפשיעה והגורמים, הטיפול בפשיעה הוא אכיפה, הוא לייבש את הביצות.
וגם לתת תקווה ומקום
לא
לאנשים.
לא רק, זה גם לעבוד על החינוך, כן. ולעבוד על המסגרות רווחה, וגם על המסגרות של הצעירים, על ההשכלה, על השילוב של החברה הערבית בתעסוקה איכותית ובשכר גבוה. כי אמרת, החברה הערבית מסתכרת היום יפה, אבל היא עדיין 33% נכון. פחות מהממוצע הישראלי. אז מה שעושה הממשלה, אני תמיד אומרת לזה, זה לסובב את הסכין עוד יותר חזק בלב של החברה הערבית, ולהעניש אותה.
ומה שעוד יותר מצחיק בהקשר הזה, ואז אני באמת נעבור הלאה לנושא אחר, כי אנחנו, אבל מה שמדהים בעיניי זה שאני, ואני כותב על זה, יש כל כך הרבה דברים לקצץ לפני זה. דברים באמת, וזה כאילו לא מן הנושא הספציפי הזה, אבל כאילו, הסדרי העדיפויות כאן זועקות לשמיים, באמת, כאילו, זה ברמה ש... זה לדפוק את הראש בקיר, זה גם לא עניין, בעיניי, זה לא אמור להיות עניין של ימין ושמאל. גם האדם שכאילו מצביע, אפילו לסמוטריץ' ובן גביר, סליחה על ה... זה, הוא גם, הוא לא רוצה שירו, אמור לא לרצות שירו אנשים אחד על השני בתוך ערי ישראל. גם הוא לא צריך לרצות שארגוני פשיעה, למשל, יהיה להם יכולת יותר קל לגייס חיילים במרכאות, כי מתוך הדבר הזה. וגם הוא צריך להיות נגד פרוטקשן שבסוף מגיע למקומות של עסקים של יהודים, אנחנו רואים שגם נשרפים על ידי...
הלוואות בשוק האפור, כן, זה הכסף זה, של כולם.
בדיוק, זה נראה לי כאילו... זה, העובדה של, שזה כאילו נתפס כנושא של ימין ושמאל בעיניי זה לדיראון, זה לבושתו של הימין הישראלי בהקשר הזה, בתור בן אדם שמחשיב את עצמו כאיש ימין. שזה, זה, זה דבר שהוא מגוחך ומגעיל ובעיניי לא מכבד את הימין עצמו, לא יודע. בכל מקרה, זו דעתי. עכשיו אני רוצה לשאול אותך על דיברנו ככה על הירידה בפשיעה מאז השביעי באוקטובר, ואז ככה שזה קצת עלה, כשקצת הבינו שהמשטרה בסוף היא תצא, וכל חוזר לקדמותו. ואני רוצה לשאול על החברה הערבית באופן כללי, לא רק על הפשיעה. הריינתי פה מישהו באוניברסיטת תל אביב, ברח לי השם שלו, שעושה מחקר פעם פעמיים בשנה, הוא בודק את עמדות הציבור בחברה הערבית, והוא, בסקר שהוא עשה איזה חודש וחצי אחרי האירועי השביעי באוקטובר, הוא ראה משהו שבעיניי מדהים. קודם כל הוא ראה שבניגוד לדברים שאפשר אולי לחשוב, הערבים בישראל מאוד 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 מסתייגים מה זה מסתייגים? הם מזדעזעים ממה שנעשה בשביעי באוקטובר. מה שעוד יותר הוא ראה שבעיניי זה דבר שהוא לא יאמן, תגידי לי מה את חושבת על זה, האם זה מדוי, אני לא יודע, אולי, הוא ראה הוא שאל על ההשתייכות, והוא מצא שהרי תמיד אומרים, יש את המאבק הזה בין ההשתייכות הלאומית, לבין ההשתייכות כאילו כאזרח ישראלי. והוא ראה שיש ירידה מטורפת, באמת משמעותי, אין לי את הנתונים מולי, בין ירידה מהאנשים שמזדהים, ממש ירידה משמעותית שמזדהים מזדהים יותר כאזרחים ישראל, מאשר כמיעוט פלסטיני. אז השאלה שלי, האם אולי זה בגלל כאילו האנשים היו באלם בגלל מה שקרה, או שיש כאן איזשהו שינוי שאנחנו מתחת לפני השטח לא שמים לב אליו, הזכרנו את הישראליזציה במרכאות, שאנשים יותר רוצים להיות חלק מכאן, זה משהו שצריך לשים אליו יותר לב, את חושבת, או מבלי אפילו להיכנס לעמדות האישיות שלך, אלא יותר לדבר על המגמות בתוך החברה.
זה גם בסדר להתייחס למדות האישיות שלי. לא, ברור,
אבל אני אומר קודם כל על מה שקורה בפועל.
אני, לפעמים ההתייחסות או השאלות שמופנות לחברה הערבית סביב שביעי לאוקטובר קצת מעצבנות אותי.
בהחלט.
ואני...
גם אותי, כי זה נראה לי אמור להיות מובן מאליו, שכאילו...
זה כאילו אנחנו, אני אגיד, אנחנו גייס חמישי בעיני החברה היהודית. כאילו לא משנה מה נעשה ומה נגיד ואיך נתנהג בשגרה, אנחנו שק החבטות והאויב הראשון שמופנית אליו אצבע האשמות. כאילו מישהו אזרח ערבי ישב עם חמאס ותכנן והעלים עין ולא אמר לאמן ולשבק אל תשימו לב. ובאותה שנייה הם מפנים אלינו תגידו מה אתם חושבים, תגנו. א', צריך להגיד ולהרגיע את כולם. החברה הערבית הייתה בהלם, מזועזעת, מגנה.
גם נרצחו ערבים באותו
אירוע. ונרצחו ערבים. ונחטפו ערבים, והכי כואב, אריאל, שהתקשורת הישראלית שנחטפו ערבים, היא התייחסה אליהם רק אולי אחרי שבועיים שלוש והזכירה אותם.
כן?
כן.
מה, רגע, אני לא הייתה...
אחרי שבועיים, אם אני כזה גם קראתי את זה וגם עקבתי אחרי זה, כולנו כאילו שמדברים על חטופים, החטופים הבדואים,
כן.
הם לא, כאילו לא,
לא הזכירו אותם לא כחלק משאר החטופים.
אחרי שבועיים אולי באחד הערוצים, ואחריו התחילו הערוצים האחרים
באמת?
להזכיר אותם.
לא שמתי לב אפילו, את רואה איזה בעיה זה.
זה אחד. ואף אחד לא שאל את החברה הערבית איך את מרגישה.
נכון.
איך את מרגישה, לא, את לא צריכה, אנחנו כחברה לא צריכים להיות הגננת עם כל ההבנה שלנו לכאב של החברה היהודית, ולהלם, ולאובדן, אבל אף אחד לא שאל אותי מה הרגשתי בשבועי לאוקטובר. איך אני סגרתי את כל הדלתות והחלונות וישבתי כמעט בלי אור. כי בחדתי שיהיה פה לא תג מחיר. אף אחד לא שאל אותי על תחושת הביטחון שלי. אף אחד לא שאל אותי שילד שלי נוסע באוטובוס בשבועיים, שלוש, חודש אחרי, בתוך המלחמה, באוטובוס ציבורי לבית הספר שלו.
איפה את גרה?
אנחנו גרים, הילדים שלי הם להורים מגרושים בהורות
משותפת,
אז הם כל פעם יוצאים לבית ספר מעיר אחרת.
כן. אבל לא היו, סליחה שאני קוטע אותך, אני לא, זאת אומרת, ברור שתמיד יש אירועים זה, אבל לא חושב שהייתה בתוך ישראל, אני לא מדבר עכשיו על ההתנחלויות, לא ראיתי שהיה איזשהו עלייה משמעותית באירועים של גזענות.
א', תחושת חוסר הביטחון והפחד היא תחושה שאף אחד לא יכול לערער עליה.
כן, גם בסקר דרך אגב ראו את זה.
גם אני תמיד אומרת שהתחושה של הפחד של היהודים היא ממש מובנת, וגם התחושת פחד שלי צריכה להיות מובנת. כן. עובדתית, היו הרבה פעולות תג מחיר, היו אירועי מאי שבגעו בתושבים, אני היום גרה בחיפה, שנכנסו לבתים של ערבים, בגעו בהם,
הפעם?
הרביצו להם ב-21. הזיכרון האנושי שלך נשען על זיכרונות, ואתה משמר את השפויות שלך, אומר, שנייה, כאילו, אתה צריך לקלוט את האירוע. אבל מה שאני רציתי להגיד, אנחנו לא מתחרים על הכאב. כן. אנחנו צריכים להבין שאנחנו חיים באותו מרחב, ואנחנו לא שק החבטות של החברה היהודית, וכן יש מגמות של גזענות. אתה מסתכל בטוקבקים של האזרחים היהודים, כלפי החברה הערבית. אתה רואה סרטונים של לפטר עובדים, וכן פותרו עובדים נכון. ערבים על רקע השתייכותם האתנית. כן פותרו רופאים על רקע בוסטים. כן מורים הוזמנו לשימועים, כן. ולא רק את זה, גם המשטרה.
על הסתה כאילו במרכאות.
על הסתה כאילו, זה אנשים... אפשר להגיד, זה לא עבירה על החוק. זה דברי שלא לא במיניסטרים הישראלי, לא דברי טעם. אני אגיד להם באוזן הישראלית, ואז הם נעצרים, הם מצלמים אותם מתחת לדגל ישראל אזוקים. כאילו, מה האמירה שלכם לחברה הערבית? כל הניסיון של בן גביר ולפניו, כאילו גם עלו אנשי ביטחון כן. ואנשי אסטרטגיה והזהירו מההתלקחות בתוך הרחוב הערבי והחברה הערבית, אני גאה בעצמנו. התנהגנו באחריות, באזרחות, במחויבות אזרחית מלאה, ואני תמיד אומרת שגם שהחברה הערבית לא מודע בזה, אנחנו מנהלים את העורף של מדינת ישראל. גם אם המדינה לא מקבלת, גם אם אזרחים היהודים לא מקבלים את זה, אנחנו מחזיקים מערכת הרפואה. החזקנו אותה גם במלחמה ומחזיקים אותה בשגרה. הכימונאות, הבנייה, האוטובוסים. אנחנו מחזיקים את העורף של מדינת ישראל בשגרה ובחירום, וזה מישהו צריך להגיד את זה. שנייה, צריך לחשב. אחרי המלחמה, איך שאומרים, כאילו יש את הננצח ביחד, ואני לא יודעת מי זה היה ביחד, כאילו אפילו מי סופר את זה, אבל אני חושבת אנחנו מפסידים ביחד אחרי המלחמה, כי יש הרבה אובדן, הרבה משבר של אימון, וזה לא סדק, זה משברים והרס של אימון בין החברה הערבית ובין החברה היהודית, ואני תמיד אומרת, מה שאומר על שפויות ומוטיבציה, זה הקולות השפויים בשני הצדדים, זה הניסיון הזה... להגיד שבסדר, יש יום למחרת, ולא כל אמירה, זה לא שחור ולבן, זה לא או-או. אני פלסטינית ואני ישראלית, זה לא אמור להיות בקונפליקט, זה קשה לעיכול, אבל זה לא או-או. זה, אם אני ראויה ואני אגיד שגם אם אני לא מציגה את עצמי כפלסטינית, כל ההתנהלות הממסדית, הממשלתית,
עדיין תהיה ככה.
היא מתנהלת איתי על בסיס היותי פלסטין.
רגע, אני רק רוצה להעיר הערה על מה שאמרת. אני גר ממש מטר מבית חולים השרון בפתח תקווה, והיה פה רופא מאוד בכיר, לדעתי מנהל המיון, אני לא זוכר בדיוק, מנהל אחת המחלקות הגדולות, רופא ערבי, שנים הוא כבר כאן, והוא אלא איזשהו דגל ירוק שדומה בצבע לדגל החמאס. ומסתבר שזה בכלל לא היה דגל החמאס, אלא היה דגל על אסלאם והאמונה שלו, וזה בכלל לא היה קשור לאירוע, אני לא זוכר, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לפרטים, אבל היה ברור שזה בדיעבד למי שבאמת ניסה להבין שזה לא קשור בכלל, ופיתרו אותו מהעבודה שלו, כאילו זה פשוט, הייתי, גם כשקוראים את ההסברים ומה שהוא אומר, ואתה, אתה מבין שזה לא, זה לא איזה אחד שעכשיו הולך לעשות פיגועים, או לשמוח על הרצח שבן אדם עובד פה, הוא מציל אנשים כבר שנים, יהודים ולא יהודים כאחד, ואני חושב שזה באיזשהו מקום, כמו שאת אמרת בהקשר הזה, כן חשוב לשים את הדברים על השולחן ולהגיד, כחברה שהיא לא המיעוט, כחברה שהיא רוצה, כמו שאמרנו, לאפשר חיים שותפים לסגסג, אתה לא יכול להניש דווקא את האנשים שכן באים להשתלב. אתה לא יכול להניש את אותו רופא שמגיע לתוך עיר יהודית, יושב פה, עושה את העבודה שלו, ללא, בלי תלונות עד היום בכלל, להפך, רק תשבחות, רופא מצטיין וכולי, קח אותו כדוגמה, אבל זה לא רק הוא, היו עוד מקרים, וכאילו להכניס אותו לתוך, באנגלית אומרים, כאילו dump him in a pile, כאילו להזרוק אותו לתוך קבוצ, תוך ערימה של כאילו כולם אותו דבר, וכולם שונאים אותנו, וזה ברור לחלוטין אם קוראים ורואים שזה לא היה המצב, וזה מאוד מבאס, כי אז גם במקרים שהם כן בעייתיים, אז אנשים בחברה הערבית יגידו, זה עוד פעם זה, וזה עוד פעם שונאים אותנו וכולם נגדנו, ואז אתה בעצם מאבד את היכולת באמת להבדיל בין טוב לרע. ואני חושב שזה דבר שהוא קריטי להגיד.
זה לא רק טוב ורע. אני חשוב לי להגיד גם, אני חושבת שהערכים של אנושות, הם נמדדים ברגעי משבר. לא שאנחנו בסדר. וזה ששופטים אותי על על ההזדהות והעצב שלי, כאילו הם, החברה היהודית דורשת שאני אזדהה איתה בכאב שלה.
כן.
היא לא רוצה להזדהות בכאב שלי, והיא לא רוצה, אפילו היא מענישה אותי, אם אני אומרת, או אני אומרת, אני עצובה על הילדים בעזה. או שאני עצובה על אנשים בעזה. היא לא מבינה שיש אנשים שיושבים כאן, יש להם קרובי משפחה בעזה. ועזה היא לא חמאס. וחמאס, כאילו, יש שם כמה? 2 מיליון?
יותר.
בן אדם? יותר? אז כאילו לתייג אותם, כולם בצבע אחד, ולאסור עליי, ולרדוף אותי, אם אני אפילו, אפשר להגיד, מזדהה, אנושית עכשיו, גם אם אני יושבת ב, לא יודעת, בשיקגו עכשיו, זה מסוכן להגיד ליהודים בארצות הברית, כי גם ככה יש את העניין הפוליטי, הזדהות, לא הזדהות. אם אני יושבת באיטליה, אם אני יושבת בספרד, אם אני יושבת באפריקה, הם מענישים אותי על ההזדהות האנושית שלי, ואני צריכה לקחת את צד, ואני חושבת שזה מה שלא הוגן. זה מה שלא הוגן, ולא רק את זה, החברה הערבית כולה מרגישה, מרגישה נרדפות. אם זמרת, לא, העלתה סטטוס, כן. אתה יודע מה, משהו חדש, לפני שבוע, מי,
כן.
דלאל אבו אמני, היא הלכה בעצמה למשטרה להתלונן נגד אנשים גזעניים, והמשטרה עצרה אותה, היא שחררה כי אין נגדה משהו, לא הוגש אפילו כלום, ובסוף הם מפגינים נגדה כל יום. כל לילה, כל יום.
מחוץ לבית שלה, מה שראיתי.
מחוץ לבית שלה, אבל זה לא, זה לא, זה, יש מקרה עוד יותר חדש. לפני שבוע, מורה נעצר, כי השמיע למוזיקה, כי השמיע לילדים בכיתה שיר. אני, כאילו, כל החיים שלי שומעת את השיר הזה, אני משמיעה אותו לילדים שלי, אין בו משהו פוליטי. משהו,
אז מדבר, מה הטענה?
שזה הסתה נגד, מה, כל דבר שהחברה הערבית אומרת על עצב, על הזדהות, על עוני, זה הפך להיות הסתה? כאילו, אני רוצה שהמשטרה ומשרדי הממשלה והגורמי האכיפה ליתר דיוק ישימו את המאמצים שלהם על אכיפה נגד הפשיעה, נגד נגד הפשיעה ונגד העבריינים, ולא נגד האזרחים שבסוף הם עובדים, הם נמצאים, זה, ואני, יש מילה שאני שמה עליה כוכבית, כי אתה משתמש בה הרבה והרבה משתמשים בה, שילוב. שילוב מלכתחילה הוא מילה שמישהו משתלב, אז לוקח...
הסימיליזציה.
בדיוק, לוקח מהזהות של האחר ומשיל מעצמו. ומה שהחברה הערבית מחפשת זה שותפות. וכל עוד אתה מצפה, או לא אתה, אריאל, החברה היהודית או היהודי, מצפה מהחברה הערבית להשתלב ולאמץ גם את המחשבות וגם את הנרטיבים וגם לקבל הכל, כי אתה משתלב, וזה מה שקורה בדרך כלל. אם אתה ערבי יחיד בחברה ואתה הולך לעבוד בחברה הזו, אתה פתאום מוצא את עצמך גם מחשבתית, גם תרבותית, אתה מדבר אותה שפה של אנשים אחרים, ואני אומרת זה מניסיון, ואף אחד למשל לא שאל אנשים שמשתלבים מה אתם מרגישים. החברה הערבית רוצה שותפות, במובן הזה שגם הזהות שלי, גם הנרטיב שלי, גם הייחודיות שלי, כאילו אנחנו לא רק איך שמתייגים אותנו פרימיטיביים, חמולתיים, אנחנו מביאים הרבה חוזקות. זה מה שצריך להיות, לראות בשותפות. והם שואלים על התפקחות בתוך החברה הישראלית בכלל והחברה הערבית. אני חושבת שהערה, שגם הם אוהבים, גם הם לא, זה שלשני הצדדים אין לאן ללכת. אנחנו חיים באותו מרחב, באותה מדינה, ואיכשהו צריכים להסתדר. או שאנחנו מגדילים את העוגה, או שאנחנו ממשיכים להילחם אחד בשני, ויש כאן יחסי כוחות. אז אני כמיעוט, אני מפסידה מהמלחמה הזו.
כן. אני אולי נעשה יום אחד איזה פרק, בהקשר הזה של המתח, אולי לא המתח, השילוב בין הערכים הערביים, שאני מאוד פרו, מה שנקרא, לבין נקרא לזה התרבות הערבית המתפתחת. זאת אומרת, איפה הם מצד אחד אולי נמצאים בהתנגשות, ואיך אפשר, איך משלבים בין הדברים האלה? כי מצד אחד אומרת, את פמיניסטית, אבל את ערבייה שבה הרקע הוא... זה, אין לנו הרבה זמן לדוד, זה מאוד מאוד מעניין, גם הפודקאסט זה הרוח מערבית, אז אני אומר, מה שאת מגלמת, אולי מותר לי להגיד קצת, זה מצד אחד את אומרת, את פמיניסטית, ומצד שני, ובנוסף אמרת שאת... את גרושה, נכון? ואת הורות משותפת, שזה משהו שאני מניח שבמסורת, 3-4 דורות אחורה, זה היה הרבה יותר נדיר מהיום.
ואני מבית דתי.
מבית דתי, אז כאילו בכלל, את באה ממקום אחר. אז השאלה היא, לא נענה עליה עכשיו, בגלל חוסר זמן, אבל כן נגיד שיש דיברנו על שינויים, והשינויים האלה הם איזושהי אבולוציה כזאת שהיא מעניינת מאוד. אמרת, אנחנו לא רוצים להשתנות. אף אחד מצד אחד לא רוצה להשתנות, וכולנו משתנים ביחד. והשאלה איך ומה, מה צריך לדרוש מכל צד ואיפה זה. אוקיי, זה דיון אחר, אבל מאוד מאוד מעניין, לדעתי אפילו יותר מעניין מחלק מהשאלות שלי, אבל סדר. שאלה האחרונה, אני לא יודע מתי הפרק הזה יעלה, אבל אני, הרמדאן זה חודש, אז אנחנו בוודאות נעלה את זה לפני או תוך כדי הרמדאן. ואחת, וזאת שאלה האחרונה שהיא, אנחנו לא יודעים מה תהיה החלטה הסופית לגבי אל-אקצא, הר הבית, אנחנו לא יודעים כמה יגבילו, האם יגבילו, אז קודם כל אני רוצה להגיד בעמדתי האישית היא שזה מאוד 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 מוזר ולא הגיוני שממשלת ישראל בכלל דנה לדעתי בעלייה של אזרחי ישראל, אנשים שמחזיקים תעודת זהות כחולה, שמזרחים שאלה לגבי העלייה להר הבית. זאת אומרת, זה, זה, זה לא, זה לא, זה לא נשמע הגיוני בכלל ברמה הכי אזרחית שיש. הם מיד יקפצו עליי ויגידו, מה עם יהודים? אני בעד גם יהודים, זו דעתי האישית, בסדר. אבל, אבל אי אפשר מצד אחד להגיד, אנשים מתנחלים ודתיים שאומרים, אני צריך לתת ליהודים, ואז להגיד, ערבים, תעודות זהות כחולה, לא צריך לתת, צריך להגביל, שזה בעצם העמדה של בן גביר. אז זה דעתי האישית, אני חושב שבכלל. ודבר שני, ברור לחלוטין שיש מגמות סותרות בחברה הערבית, שהזכרנו הרבה מהם כאן. והתפקיד של המדינה, של הרוב, הוא בעצם לנסות לעודד דווקא את האנשים שאפשר להיות איתם בשותפות, כמו שאמרת. ולא לעודד ולתת, לתת קרדיט, לתת טענה, לקולות שרוצים את הפירוד, את ה, את המאבק, את האלימות אפילו, בתוך החברה. ומה שההחלטה הזאת, במידה ויגבילו את מי שיכול לעלות מתוך, שוב, אזרחי ישראל, ביום, בחודש הקדוש לאסלאם, לעלות למקום הקדוש שלהם במדינת, בארץ ישראל, במקום הזה, זה פשוט לתת זריקת עידוד לכל מי שרוצה דווקא פירוד ולא שילוב. ראינו לפני שנתיים את ה, את באמת את המאבק הפנימי בתוך החברה הערבית, בין מי שניסה להרגיע את הרוחות, ומי שניסה, גם החברה היהודית, מי שמצד אחד חיפש את הריב, למי שחיפש את, את השלום והשותפות, וכאן אני מרגיש כאילו זה, את בטח תסכיב איתי, אז כאילו אין לי יותר מה לדבר, אבל יש כאן איזשהו משהו שהוא, באמת, אני אומר כאילו, דיברנו כל הפשיעה וזה, אנחנו כאילו זורקים אנשים למקום של יותר אלימות, ויותר שנאה, ויותר פירוד. את מסכימה איתי?
אני חושבת, נחזור לשביעי לאוקטובר. החזית הראשונה שסומנה זה החברה הערבית. ובן גביר כל יום היה עולה ואומר החברה הערבית, כן. ועוד
אפילו
שורה,
אפילו היה שוט בכנסת, את
כן,
זוכרת.
כן, ועוד שורה של אנשים שהצטרפו אליו, והחברה הערבית ישבה בשקט, גם אמרתי מחויבות אזרחית, אבל גם מרדיפה והדיכוי שעברה. ואני חושבת שבן גביר מתעקש לגרור את החברה הערבית, והחברה הישראלית בכלל, לשדה מוקשים ולאלימות. ואני לא פרשנית פוליטית מדינית, אבל אני חושבת שההיחלשות של נתניהו בכלל, וההיסחבות שלו אחרי הזרם הזה, היא תוביל
עלולה, בוא נקבל שלו.
עלולה להוביל, למצבים
אלימים?
אלימים. כאילו, כולנו יודעים שמסגד אל-אקסא, מסג'ד אל-אקסא, הוא משהו רגיש. גם אפילו ראינו ב-21 לאנשים שלא דתיים, אני מכירה אנשים שהם לא דתיים, היו שם, היה להם נוכחות. כאילו שאסרו על מישהו להגיע, לקחו את המקום הזה להיות נוכחים. כאילו זה משהו שרגיש לאנשים, זה מסמל מעבר לדת. כאילו זה לא רק משהו דתי לחברה הערבית, כן. אפילו נוצרים היו מגיעים לחצירות של המסגד אל-אקצה.
כי זה משהו חצי לאומי כזה, זה משהו השתייכותי.
זה משהו השתייכותי, זה סמל לא רק דתי, זה סמל תרבותי, אתני, לאומי. ואני חושבת שזה עוד, אפשר להגיד, מסמר בארון הקבורה של היחסים בין הערבים והיהודים, בתקופה הזו שבן גביר מצליח לנעוץ, וממש חזק, לנעוץ את זה חזק, כי אף אחד לא כאילו, אף אחד לא רוצה את המקומות האלה. אף אחד לא חסר לו גם עכשיו עוד חזית. כן. לכולנו לא צריך את החזיתות האלה. ולכן אני מקווה ששם למעלה יהיו אנשים, למעלה לא בשמיים, למעלה בממשלה, יהיו אנשים קצת עם שיקול דעת שפוי.
כן, אני מסכים, אני באמת, ואני, אנחנו נסיים כאן, כי זה כבר, אנחנו מדברים הרבה, אבל אני רק אגיד שאני באמת, בתור, אני תמיד מדבר למי שנמצא בחברה הערבית, ברור שמסכימים איתך, ומי שלרוב, נגיד מפלגות המרכז שמאל.
לא בהכרח שבחברה הערבית כולם מסכימים.
לא, בהקשר של מה שזה באלקצה וזה עכשיו, בהר הבית. אז אני אומר, כאילו, דווקא אני חושב, מי שכמוני, שלא בהכרח מסכים איתך על חלק מה שאמרת על עזה וחלק מהדברים, ולא מסכים איתך על הטרמינולוגיה בחלק מהמקומות, דווקא, קודם כל חשוב לדבר ולהקשיב, זה נראה לי א' כל, ולכן אני גם מזמין אנשים שאני לא מסכים איתם, וגם לא, לרוב לא רב איתם בשיחות, כי אני, חשוב לי קודם כל להקשיב לדברים. אבל מעבר לזה, כשאתה אדם, אם בא לעמדה, נקרא לזה לאומית, ימנית, ואתה רוצה, אתה לא יכול, אתה רוצה כאילו, זה לא סותר, בוא נגיד זה ככה, זה לא סותר את הצורך, כמו שאתה אומר, אף אחד לא הולך מכאן, זה לא סותר את הצורך להסתדר ביחד, זה לא סותר את הצורך להיות בשותפות. אני לא הצלחתי עד היום להבין למה זה כאילו סותר עמדה ז'בוטינסקאית נגיד, להיות אדם עדיף לאזרח הערבי, לדאוג שתהיה שוויון מבחינה תקציבית. אני חושב דרך אגב, וזה שוב דיון אחר, שהחברה הערבית צריכה להיות הראש ובראשונה לקריאה לשוק חופשי ופחות בירוקרטיה, למשל. לכן, אני אומר, אחד המפלגות המיינסטרימיות הזה, זה חדש, היא מפלגה קומוניסטית, אני אף פעם לא הבנתי, אבל זו הערת אגב, איך זה בכלל יכול להיות? כי דווקא מי שיודע שיש כאן מדינה שהיא בעלת רוב יהודי, שתמיד תרצה להפלות במידה כזאת או אחרת את הערבים, צריך לקרוא לזה, להוציא את המדינה מכל מקומות, כולל בכלכלה. וככלכלנית, חלק, אני חושב שאת יכולה להסכים.
לא כלכלנית.
אבל כן התעסקת בכלכלה ובזה. אז כן, אני חושב שזה נושא אחר, שגם שאלתי פוליטיקאים הערבים בעבר, ורובם ככה מתחת לזה, אמרו לי, אתה צודק, אולי נחשוב על זה. בכל מקרה, אני חושב שזו הייתה שיחה מרתקת. אני רוצה להגיד את השם שלך, את השם משפחה נכון, וזה קשה לי.
חנדקלו.
יופי. ראויה חנדקלו, אני מודה לך מאוד על השיחה. שוב, לא הסכמתי עם הכל, אבל היה חשוב לי להקשיב והיה מעניין.
תודה.
ואני חושב שזה חשוב לנהל את השיחות האלה, אז נעשה את זה שוב. וזהו, תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים שהייתם איתנו. אתם, שוב, אני תמיד אחרי שיחות אני מקבל המון הודעות נעצה, אז בהצלחה. אני אשמח לקרוא את הכל ולענות למי שפונה אליי בצורה מכבדת, ועם הצעות ועם רעיונות וביקורת, היא באמת מקובלת עליי מכל צד, אז בהצלחה לכם ואנחנו נקשיב. וזהו, נשתמע בפרק הבא.
רוח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי, על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש, אריאל ויטמן.